שלום לכולם, אנחנו ממשיכים עם הלימוד שלנו על איזה סוגיות בעיון בסוגיות הנלמדות בדף היומי, לומדים את מסכת ראש השנה. בחרתי היום סוגיה שהיא קטנטונת, אבל יש בה איזה דבר שכדאי לדבר עליו. מתכוון לגמרא במסכת ראש השנה בדף ת' זין עמוד ב', דף ת' זין עמוד ב', שם אנחנו מוצאים בתוך הדברים של הגמרא, ובא שם, הגמרא אומרת, אומר רבי יצחק, חייב אדם לתאר את עצמו ברגל שנאמר בנבלתם לא תיגעו. זאת אומרת, הוא לומד מפסוק שחייב אדם לתאר את עצמו ברגל, וזה הנושא שלנו. ומתוך הנושא הזה יש כמה הסתעפויות מעניינות שכדאי לעמוד עליהן, וזו הזדמנות יפה לכך. כי באמת צריך להבין למה חייב אדם לתאר את עצמו ברגל. ובאופן פשוט, המשמעות של העניין, שברגל צריכים לעלות לבית המקדש, לעלות לרגל, וממילא צריכים גם להקריב קורבנות. אז כיוון שצריכים להקריב קורבנות, אז צריכים להיות הרי תאורים, כי הקרבת הקורבנות כרוכה בתארה של האדם שלא יתאמה, ולכן אמרו שחייב אדם כחיוב באופן לעצמו, לחייב את עצמו, חייב אדם לתאר את עצמו לקראת הרגל או ברגל, כדי שיהיה מסוגל ויהיה יכול להביא את הקורבנות של הרגל, את מה שהוא מחויב, כל הטרייה ושלמי חגיגה ושמחה, כל הקורבנות המחויבים לאדם ברגל. ולהפך, מי שמתאמה את עצמו לפי זה, הוא עובר אפילו על עבירה, על איסור של, שהוא נתאמה, מכין את עצמו בצורה הפוכה לקראת הרגל. אז זה הפירוש הפשוט. אבל מהפירוש הפשוט הזה, וככה באמת, סוף צריך לומר, הרמב״ם הלכות טומאת אוכלין, כפי שמצוין בדף המקורות, באמת מחבר את זה לעניין הזה, היות שכל אדם צריך להקריב קורבן ברגל, אז הוא צריך לתאר את עצמו כדי שלא יהיה איזשהו עיכוב או בעיה במצווה הזו של העלייה לרגל. אבל כפי שאנחנו יכולים לראות מכמה מקורות אחרים, אנחנו רואים שזה אולי יש לזה גם הבנות אחרות. למשל, אם ניקח את המאירי על המקום פה במסכת ראש השנה, הוא דווקא משום מה אומר שלמה חייב אדם לתאר עצמו ברגל כדי שיוכל חולין בתארה. הוא לא מדבר על העניין של בית המקדש, אלא כדי שיוכל חולין בתארה. זאת אומרת, מדבר פה על החולין, על מה שאדם אוכל בבית, ולא על מה שהוא דווקא מקריב את הקורבנות בבית המקדש. הדבר מעניין, מאיפה המאירי הגיע לזה? יש עוד מקור אחר אפילו, שבו נאמר בצורה עוד יותר מיוחדת, שהתארה הזו שמדברים עליה לקראת הרגל, עניינה של איזושהי התקדשות מיוחדת. וזה כדאי לעיין מאיפה אנחנו לומדים את זה, ואיך זה, איפה זה בא לידי ביטוי. אז מקור אחד יש לנו במסכת יבמות דווקא, בדף כ"ט עמוד ב', כמובן מצוין פה בדף המקורות, שם מדובר על כך, הגמרא אומרת על הרוסה שהיא לא מתאמת להרוס. הרוסה לא מתאמת להרוס, כידוע המושגים של הרוסה והרוס בזמן הגמרא במשנה, זה מדובר על הרוסה שהיא כבר התקדשה, רק לא הגיעו לשלב של חיי הנישואין. אז זה באיזה מקום הרוסה והרוס, זה לא במושגים שלנו שהרוסה זה דבר שהוא מבחינה פורמלית הרבה פחות מזה. אבל להפך, הרוסה שמובאת בגמרא היא בדרגה, בעניין יותר, מדרגה יותר משמעותית. ובכל אופן נאמר שהרוסה לא מתאמת להרוס. והשאלה היא למה הרוסה לא מתאמת, מה רוצו לומר? באופן פשוט, אם היה מדובר למשל על כהנים, אז אנחנו יודעים שכהנים אסור להם להתאמה. אסור להם להתאמה, אבל הכהנות, בנות אהרון, כפי שאנחנו מכירים, קוראים להם, הן לא מצוות על איסור טומאה. ולכן הרוסה לא מתאמת להרוס, אז מה פה העניין? למה לא? אז ברשי ובתוספות מובאים על זה שני פירושים. רשי ותוספות, פירוש אחד בעצם שהם לא חייבים להתאמה, כיוון שעדיין אין להם ביניהם את הקשר של הנישואים. טוב, אבל זה נשמע לא בדיוק מתאים למה שנאמר שם בגמרא, ולכן גם רשי וגם תוספות מביאים גם פירוש אחר, שהרוסה לא מתאמת להרוס, הכוונה ברגל, שכאילו אסור לה להתאמה כדי שתהיה מזומנת ומוכנה לעניין הזה של הרגל כפי שצריך להיות מוכן לרגל. זאת אומרת שאנחנו לומדים שמה שאדם חייב לתאר את עצמו בסוגיה שלנו ברגל, הוא לא שייך רק על הגברים אלא גם על הנשים. וזו שאלה, זה מביא אותנו לדיון נוסף, מבני שאלה, אם אמרנו שבאופן פשוט העניין הוא דווקא קשור לקרבת הקורבנות ברגל, אז זה שייך דווקא אצל הגברים ולא אצל הנשים אולי, מפני שאצל הנשים אין חיוב עלייה לרגל ולא חייבות בהקרבת הקורבנות, או שאולי נלמד מכאן שהן כן חייבות. אז על זה אנחנו מסמנים את דברי הרמב״ם בהלכות חגיגה, בפרק א', הלכה א', כפי שמצוין בדף המקורות. יש שם באמת מחלוקת בין הרמב״ם והרייבד, זו מחלוקת שמובאת על ידי ראשונים נוספים מלכתחילה, מעבר להרק הרמב״ם והרייבד, האם נשים חייבות בעניין הזה של קורבנות שמביאים לרגל, וזה באיזשהו מקום מחלוקת. אז לכאורה עכשיו ככה, אם אנחנו באמת אומרים שהנשים גם חייבות בקורבנות, אז ממילא גם מובן מה שכתוב שהרוסה לא מתאמת להרוס, מפני שהיא גם חייבת בקורבנות, אז באותה מידה לקראת הרגל אסור לה להתאמה. זה יהיה הפירוש של מה שנאמר בגמרא ביבמות. אבל אם אנחנו נאמר שאנשים לא חייבות בהקרבת הקורבנות, אז השאלה אם יש לנו הסבר למה שנאמר שם שהרוסה לא מתאמת. אבל אם אנחנו מפרשים שמה שנאמר שחייב אדם לתאר את עצמו ברגל, זה לא קשור דווקא לקורבנות, אלא זה דבר שיש פה איזושהי התקדשות מיוחדת שעניינה תארה לכבוד הרגל, אז אם אנחנו נגיד ככה, זה בהחלט שייך גם לנשים, כי החג כחג הוא בוודאי שזמן חשוב וגדול לא רק לגברים אלא גם לנשים. אז אולי זה יביא אותנו לידי כך שנפרש את העניין של חייב אדם לתאר את עצמו ברגל מהבחינה הזו, ולאו דווקא מצד העניין של הקרבת הקורבנות של העלייה לרגל. אז זה אפשרות שממילא מתפרשת על פי הגמרא הזו ביבמות. מכאן אנחנו יכולים ללכת עוד קדימה למקור נוסף ומאוד מעניין, שאנחנו מתבוננים רגע בהלכה, מתי בעצם דיברו על עניין של התארות ולחיוב של תארה. האם יש איזה זמן או יום שבו אנחנו באמת אומרים בהלכה שאנשים חייבים לתאר את עצמם על ידי טבילה כדבר מחייב? מתי אנחנו מוצאים את זה? אנחנו נתבונן ונראה, אנחנו מכירים את זה בעיקר ביום הכיפורים. בערב יום הכיפורים, אם נזכר, מחפשים בהלכה בשולחן ערוך, יום אחד בשנה או כמה ימים בשנה שיש חיוב של טבילה, אז זה באיזשהו מקום, הפעם היחידה שזה נזכר בתור חיוב, זה מובא בשולחן ערוך בלכות יום הכיפורים לגבי ערב יום הכיפורים. ושם הדברים האלה מובאים על פי הראש שמובא בסוף מסכת יומא, והוא מביא את הדברים האלה בשם הגאונים, בשם רב סעדיה גאון. באופן מפתיע, רב סעדיה גאון גם אומר שמברך על הטבילה הזו של ערב יום הכיפורים. על כך יש באמת דיון ששייך לעניין הזה. מאיפה לקח הרב סעדיה גאון את הרעיון שאם טובלים בערב יום הכיפורים שגם מברכים? אנחנו כמובן, כידוע, לא מברכים. אבל עובדה שיש מן הגאונים, וזה מה שהראש מביא, שסברו שכן צריך לברך. מאיפה פה הגדר הזה, מאיפה זה בא? מכאן יש באיזשהו מקום משמעות לעניין שהמקור של החיוב של הטבילה בערב יום הכיפורים הוא בא מן החיוב הזה שנאמר בסוגייתנו לגבי הרגל. מה שנאמר פה בגמרא לגבי הרגל זה לא רק לרגל אלא זה גם לראש השנה, ולא רק לראש השנה אלא גם ליום הכיפורים. וככה אפשר להבין את הרעיון של את הבסיס של ההלכה של רב סעדיה גאון, שאמר שיש עניין של טבילה בערב יום הכיפורים אפילו עם ברכה, ואולי לפי זה לא רק ביום הכיפורים אלא גם בכל הרגל, כי זה מבוסס על הגמרא פה. על זה יש להתווכח, האם באמת כאן אנחנו רק רואים שבדברי הראשונים והפוסקים כמסוים בדף המקורות הם התלבטו בזה, מבני שבאופן פשוט זה משמע שזה רק הלכה בערב יום הכיפורים. אם זה רק הלכה בערב יום הכיפורים, אז זה לא שייך ממילא לגבי, אנחנו לא ראינו בהלכה בשולחן ערוך שהוא מדבר על זה ברגל, אז משמע שיש פה עניין מיוחד דווקא בערב יום הכיפורים ולא בכל הרגלים, אז זה ממילא לא קשור לסוגיה פה. אז הסוגיה פה כאילו מקבלת בחזרה את הפירוש שזה רק קשור לקורבנות של הרגל, מה שלא שייך ביום הכיפורים. יום הכיפורים לא צריך כל בן אדם להקריב קורבנות, זה רק הכהן הגדול הוא זה שעושה את סדר העבודה, זה לא כמו ברגל. ברגל כל אדם צריך, אז להפך, יוצא שלכאורה אילו זה היה קשור בקורבנות אז זה רק ברגל ולא ביום הכיפורים. אם אתה אומר שיש עניין ביום הכיפורים, אז או שיום הכיפורים זה עניין בפני עצמו, או שעניין של יום הכיפורים מגלה את הפירוש של העניין של הרגל, שברגל גם כן זה לא בא מכוח, זה לא בא מכוח רק העניין של הצורך להקריב את הקורבנות של הרגל, אלא איזה עניין של התקדשות מיוחדת שבא לידי שעושים אותה גם על ידי התבילה וההתכוננות הזו של התארה. ואם כן, זה לא רק ברגל, אלא זה גם ביום הכיפורים. העניין גם של הברכה, כפי שאנחנו מוצאים מדברי הגאונים, קשור לכך. כי באמת, ברכה של רב סעדיה גאון אומר שמברכים, זה דבר פלא. כי בדרך כלל מברכים על דבר שחייבים, לא מברכים על דבר של מנהגים. לכאורה התבילה הזו של ערב יום הכיפורים אין לה כשלעצמה שום מקור הלכתי מחייב, אלא אתה יכול להגיד שנוהגו, ואנחנו יודעים שכולם מקפידים על זה. אפשר להגיד שדבר שאפשר לראות את כל ישראל מקפידים על התבילה בערב יום הכיפורים, אבל בעצם זה רק מנהג. ולא דבר שהוא מחויב, זה רק מינה, כי זה לא כתוב בשום מקום בתור הלכה מחייבת. אבל היא הנותנת. אם הבסיס של זה, זה מה שנאמר פה בגמרא בראש השנה, שחייב אדם לתאר את עצמו ברגל, אז ממילא הבסיס של העניין בשורשו, זה דווקא עניין חיובי הלכתי, שמופיע בגמרא בתור חיוב. אז כל דבר שמתפתח מזה, אפילו רק בתור מנהג, זה באיזשהו מקום מקבל תוקף מחייב שעל זה מברכים. זה דבר שבאמת כנראה אפשר להסביר אותו על הרבה דברים שקשורים לברכות שמברכים או לא מברכים על מנהגים, כמו העניין המחלוקת הידועה אם מברכים על ההלל בראש חודש, שיש מי שאומר שלא מברכים ויש מי שאומר שכן מברכים, מחלוקת הראשונים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אבל בהחלט בעיון בנושא אפשר בהחלט להבין שבאלה שסוברים שמברכים כי הם עושים לזה סימוכים הלכתיים מחייבים. ואז אם הבסיס הוא הלכתי מחייב, אז באיזשהו מקום יש מקום להגיד שגם על מה שזה נקרא מנהג מברכים. אבל אם אין שום בסיס הלכתי מחייב, אז באמת לא מברכים על מנהג. זה כמו שאנחנו יודעים, כפי שהגמרא אומרת, על הרבה, בושן הרבה, שלא מברכים כי זה מנהג. אז אם רב סעדיה גאון אומר שכן מברכים, זה סימן שהוא לוקח את זה מצד הבסיס של מה שנאמר פה בראש השנה, שחייב אדם לתאר את עצמו ברגל, ואז ממילא גם חייב לתאר את עצמו בוודאי בערב יום הכיפורים, והכל ביחד מקבל משמעות הלכתית מחייבת, שלכן אומר שמברכים. אנחנו לא נוהגים לברך, אז כמו שפה בפוסקים מדברים על זה, הבח דווקא היה נוטה לומר שכן מברכים, אבל הוא אומר, סוף סוף יש אלה שחולקים, אז לכן אנחנו לא מברכים. זה בהרבה דברים נמצא, שגם דבר שחושבים שצריך אולי לברך, לא מברכים בגלל מתחשבות באלה שסוברים שזה לא בא בתור הלכה מחייבת. מכאן אנחנו יכולים, אבל אם באמת כן מקבלים את הדברים של רב סעדיה גאון בצורה הזו שאמרנו, אז מקבלים פה איזה רעיון יפה, שיש עניין של התארות בתור דבר שבקדושה, ולאו דווקא מצד הצד המעשי של הצורך להקריב קורבנות, מה שלא שייך כפי שאמרנו ביום הכיפורים. יש פה באמת איזה רעיון יפה שהתארה היא עניין של התקדשות. התקדשות, אפשר לומר, אני בכותרת כתבתי תארת הכלל ותארת הפרט. אנחנו יודעים שכל אדם כדאי שצריך להתאר את עצמו ולהתקדש, להכין את עצמו לרגל ולהכין את עצמו גם ליום הכיפורים, אבל גם לרגלים. אנחנו נמצאים קרוב לחג השבועות הבא עלינו לטובה, שהוא משלוש רגלים, והטהרה אולי כדבר גדול ומקיף, זה יותר אפילו שייך מצד הכלל ולא רק מצד הפרט. ולא בכדי אמר רבי עקיבא, מה המקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. הטהרה שעושים באופן פרטי, אם עושים אותה כולם, אז באיזשהו מקום זה מכינים את עצמנו גם להיות במסגרת של הטהרה הכללית. אולי אפילו היום אני אומר את הדברים האלה בערב יום ירושלים, אז אולי רק נוסיף שירושלים עצמה ערכה וחשיבותה כמו מקום המקדש, בזה שהוא מאחד את כל ישראל. עבודת המקדש זה עבודה כמו של הכהן הגדול ביום הכיפורים, זה עבודה שבא מכוח כל ישראל. כל ישראל כאילו מתלכדים מסביב לעניין של בית המקדש. וגם ירושלים עצמה עדיין בלי בית המקדש, זה מקום של השכינה שמלכד את כולם, וממילא זה גם עניין של, מביא גם עניין של טהרה. לוואי בעזרת השם שנזכה לטהרה הזו, גם של הכלל, ממילא מתוך הטהרה של הפרט, לכולם, לכל ישראל. נשאר בזה בינתיים, ושלום, שלום.